ביצה, דף למתחת, מתחילים בעזרת השם, 9 שורות מלמעלה, במילים השואל כלי. טוב עין, אדם שיש לו עין טובה, ששמח לתת לאחרים משלו, שמח שאחרים מצליחים, אומר עליו הנביא בספר משלי פרק רב ב', טוב עין הוא יבורך, קדוש ברוך הוא ייתן לו ברכות גדולות מאוד. אבל האדם ההפוך, אדם שהוא צר עין, כואב לו שהשני מצליח, לא מוכן לתת משלו לאחרים כלום, חלילה חלילה אדם כזה, זה אחד מהעבירות שעליהם בא חלילה נגע הצרת, כמו שהגמרא מביאה במסכת ערכין דף ט"ז. באים אליו ואומרים לו, אתה יכול בבקשה להשאיל מקדחה, מברג, פטיש, אין לי. בסדר? אומר הקדוש ברוך הוא, מה אין לך? יש לך ארגז כלי עבודה, תוכו כברו, אין לך כלים, בוודאי שיש לך. לא מוכן להשאיל לאחרים? מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא לו נגע צרת בבית. נגע צרת, ברגע שהכהן קובע שהוא מתמה, כל מה שבבית נתמה. לכן, לפני שמתמים את הבית, מפנים את כל החפצים החוצה, ואז אם הבית תמה, רק הוא נתמה, אבל החפצים יישארו טהורים. אומר הקדוש ברוך הוא, הוא לא רוצה להשאיל כליו לאחרים, הוא אומר להם שאין לו, אני אגיד לו עכשיו לפנות את כל הבית החוצה, והשכנים יראו בדיוק מה אין לו ומה יש לו. אבל אדם שכן משאיל את כליו לאחרים, והוא בא להשאיל כלי לחברו, ערב יום טוב. האם מותר לחברו לקחת את הכלי מחוץ לעיר, יותר מ-2,000 אמה? הרי אנחנו יודעים שביום טוב אסור ללכת יותר מ-2,000 אמה מחוץ לעיר. אם אדם צריך ללכת לאיזשהו יישוב שרחוק יותר מ-2,000 אמה מהעיר, עד 4,000 אמה, הוא יכול לעשות עירובי תחומים. הוא הולך לסוף התחום, סוף 2,000 אמה, שם שם המזון של שתי סעודות, וקונה שם שביטה, ואז ביום טוב, אם הוא שם את העירוב נאמר בצד מזרח, הוא הולך 2,000 אמה בצד מזרח עד העירוב, ועוד 2,000 אמה מהעירוב והלאה, עד שהוא מגיע למקום היישוב, אם זה תוך 4,000 אמה. זה ששאל כלי מחברו בערב יום טוב, השואל עשה עירובי תחומים. המשאיל לא עשה עירובי תחומים. המשנה אמרה לאל שהבהמה והכלים, אפשר לקחת אותם רק כרגלי הבעלים. רק איפה שהבעלים יכולים ללכת, אפשר לטלטל את הכלים שלהם לאותו מקום. חידוש. השאלה היא, האם השואל ששאל כלי מערב יום טוב יכול לקחת אותו לתחום שלו, או שהוא מוגבל לתחום של המשאיל? המשנה אמרה, שואל כלי מחברו בערב יום טוב, מכיוון שזה היה מערב יום טוב, ובכניסת יום טוב זה היה אצל השואל, אצל זה שלקח את הכלי, הרי הכלי כרגלי השואל, והוא יכול לקחת את זה לתחום שלו. שואלת הגמרא פשיטה, כיוון שזה בכניסת יום טוב היה ברשותו, בוודאי שהוא יכול לקחת את זה לכל מקום שהוא יכול ללכת לשם. זה נקרא שהוא הבעלים, כעת זה בחזקתו. מתרץ את הגמרא, לא צריכה, המשנה לא הייתה צריכה לחדש, אלא באופן שבפועל, בכניסת יום טוב, הכלי לא היה ברשותו של השואל, אלא זה עדיין היה אצל הבעלים, אצל המשאיל. שלא מסרו לו אלא ביום טוב. רק מה? הם סיכמו בערב יום טוב, שואל אותו, תגיד, יש לך איזה גביע מיותר לתת לי ליום טוב? אלא בוודאי, בשמחה, אתה יכול להשאיל לי את זה? אומר, כן, בוודאי. דיברו דרך הטלפון, אבל בפועל כל כך היו עסוקים ולא הספיקו לקחת. השואל לא הספיק לקחת מהמשאיל את הגביע. הנה נכנס יום טוב, חוזרים לבית הכנסת, רוצים להתארגן לצאת מחוץ לתחום, נזכרים שאין להם את הגביע, באים אל השכן לקחת את זה ממנו, ואז הוא אומר להם, אתם עשיתם עירובי תחומים, אני לא עשיתי. מה, מותר לכם לקחת את הגביע מחוץ לתחום, על סמך העירוב שלכם? ומכיוון שהם סיכמו בערב יום טוב שהוא הולך להשאיל את הכלי הזה, אז הם יכולים לקחת את זה מחוץ לתחום. כמה שמלן שהם יכולים. מסייע לי לרבי יוחנן. אמר רבי יוחנן, השואל כלי מחברו מערב יום טוב. עכשיו, אף על פי שלא נתנו לו לשואל אלא ביום טוב עצמו, אבל הם סיכמו בערב יום טוב, כבר הרי הוא כרגלי השואל. זאת אומרת, אם הם סיכמו ביניהם בערב יום טוב, שהמשאיל הולך להשאיל כלי לשואל, אז אפילו שהוא ישאיל את זה רק ביום טוב, השואל יכול לקחת את הכלי לכל מקום שהוא בעצמו יכול ללכת. ואם כן, שאלת השאלה, מה שכתוב בהמשך המשנה, שאם המשאיל השאיל את כליו ביום טוב עצמו, אז הכלים אפשר לטלטל אותם רק כמו רגלי המשאיל, רק איפה שהמשאיל, רק איפה שבעל הכלי יכול ללכת. אז מדובר פה שלא סיכמו ביניהם בערב יום טוב, שהמשאיל משאיל את הכלי לשואל, כי אם כן, זה כרגלי השואל. אלא מה? ביום טוב עצמו, השכן נזכר שחסר לו כלי, ולכן הוא בא לשאול את הכלי. ועל זה אומרת המשנה, שהכלי הזה הוא כרגלי המשאיל, כרגלי הבעלים. זה היה ברשותו בכניסת יום טוב, אף אחד לא דיבר על זה, שהוא הולך להשאיל את זה בכלל. זה היה אצל הבעלים, זה נשאר אצל הבעלים. ביום טוב עצמו השואל לקח את זה ממנו. אז למה שזה יהיה כרגלי השואל? פשיטה שזה לא כרגליו. תרצת הגמרא, החידוש במשנה לא צריכה אלא, דרגיל ושאיל מיני. כל שבת אותו סיפור חוזר על עצמו, בן אדם בא לעשות קידוש, מביאים כבר את הדגים, מביאים כבר את הסלטים, מביאים כבר את החלות, מביאים כבר את היין, ומסתכלים אין גביע. כן, הגביע הוא נהיה בוחור, אנחנו צריכים גביע אחר. שלמה, לך לשכן, תשאיל ממנו גביע, תשאל ממנו גביע. כל שבת, אותו סיפור. אז אם כן, מהו דתימה? ברשותי כמוקים לי. כבר בערב יום טוב, השכן, המשאיל, יודע שהולכים להשאיל ממנו את הכלי, אז הוא כבר מעמיד את זה ברשותו של השואל. כמה שמלן שלו. למה? כל פעם המשאיל אמר, מימר אמר בדעתו, דילמה, אם הוא עדיין לא הגיע לבקש ממני את הכלי, אולי משכח היא נשחרינה ואזיל ושאיל מיני. אולי הפעם הוא יתלבש על שכן אחר ויקח ממנו. אז לכן הוא לא מעמיד את הכלי ברשותו של השואל. במשנה למדנו, אישה שבאה להכין תבשיל, והיה חסר לה תבלינים, פפריקה, פלפל, זנגוויל. הלכה אל השכנה ושאלה ממנה תבלינים. עכשיו היא תחזיר לה. טיבול כבד היא עושה, היא לא לוקחת קצת פלפל, קצת מלח, קצת פפריקה, זה טיבול כבד. היא לוקחת ככה כמות גדולה של תבלינים, ואחרי יום טוב היא תחזיר. או כשהיא באה לעשות טיסה, שלפות, חלות, היא באה לעשות טיסה וחסר לה מים. יש הפסקת מים, או שבאר מים, לא היה לה מים בבאר, הלכה לקחה מהשכנה מים. או מלח, בשביל לעשות טיסה. אז במשנה למדנו, שברגע שהיא שאלה מים, מלח, תבלין מחברתה, אז העיסה הזאת או התבשיל הזה נחשב שהוא של שותפות. לכן, אם זאת שהכינה את התבשיל, עשתה עירובי תחומין. יכולה ללכת ביום טוב יותר מ-2,000 ממה מחוץ לעיר. וזאת שהיא שאלה ממנה, לא עשתה עירובי תחומין, אז אי אפשר לקחת עכשיו את התבשיל יותר מ-2,000 ממה מחוץ לעיר. למה? כי יש כאן שותפים. זאת שהביאה את התבלין וזאת שהכינה את התבשיל. מכיוון שזאת שהביאה את התבלין לא יכולה ללכת יותר מ-2,000 ממה מחוץ לעיר כי לא עשתה עירובי תחומין, אז גם זאת שהכינה את התבשיל, גם אם היא עשתה עירובי תחומין, היא לא יכולה לקחת את התבשיל. זה יכול להיות מקרה מאוד לא פשוט. התחייבה לגיסתה שהולכת להביא לה דגים משובחים, לכבוד איזו שמחה משפחתית, לקחת תבלינים מהשכנה, היא תכננה לקחת את הדגים ביום טוב יותר מ-2,000 ממה, והם הכינו עירובי תחומין מראש כדי שיכולו ללכת יותר מ-2,000 ממה. אבל היא לא חשבה שהיא חסר לתבלינים, שמה את התבלינים. עכשיו היא נהייתה מוגבלת, היא לא יכולה ללכת במקום שהשכנה שלה לא יכולה ללכת, היא לא יכולה לקחת את התבשיל במקום שהשכנה שלה לא יכולה לקחת את התבשיל, היא לא יכולה ללכת. ככה למדנו במשנה. מספרת הגמרא, כיסה לי קרבי אבא, כשהוא רצה לעלות מבבל לארץ ישראל. התפלל, אמר, יהי רבה, יהי רצון, דאמה מילתא דתתקבל. שאני אומר לפני חכמי ארץ ישראל, דבר תורה שיתקבל על ליבם ואני לא אתבייש מהם. כיסה לי, כשהוא הגיע לארץ ישראל, אשכחי לרבי יוחנן, ורבי חנינא בר פפי, ורבי זיירא, מצא את שלושת החכמים האלה. ואמרי לה, יש אומרים שהוא מצא שלושה חכמים אחרים, את רבי אבאו, ואת רבי שמעון בן פזי, ואת רבי יצחק נפחה. הוא שמע אותם, לומדים את המשנה שאנחנו לומדים עכשיו, לגבי אחת שעושה תבשיל, לקחה תבלין מהשכנה, אם אותה לקחת את התבשיל במקום שהשכנה בעצמה לא יכולה ללכת ביום טוב. וכתוב שהיא לא יכולה לקחת את התבשיל, אלא במקום כזה ששניהם יכולים ללכת שם, כרגלי שניהם. ואז הם יקשו, כאמרי, עמי, למה העיסה כרגלי שתיהן? מה היא בסך הכל הביאה השכנה? קצת מלח, קצת מים, זה מיעוט. ויש כלל בדיני איסור והיתר, בדבר יבש, אם הביאה מלח למשל, או שכל פעם פה עיסה, שתערובת בטלה. יש לי פה תערובת, אז המיעוט בטל ברוב. אז אם כן, ולבטיל מים ומלח שהם מועטים לגבי עיסה שהיא הרוב. מכיוון שהעיסה שייכת לבעלת העיסה, נכון שהיא לקחה קצת מים ומלח מהשכנה, אבל המים והמלח בטלים בעיסה, ואם כן, צריך להתחשב רק בבעלת העיסה, ורק בתחום שלה. זאת אומרת, ואם היא יכולה ללכת כן מחוץ לתחום יותר מ-2,000 אמה, היא עשתה עירובי תחומים, אז תתיר גם לטלטל את העיסה יותר מ-2,000 אמה מחוץ לתחום. יותר מ-2,000 אמה מחוץ לעיר. זו השאלה שהם שאלו. למה המיעוט של המים, של המלח או של התבלין, לא בטל ברוב? לפי דעתם, זה צריך כן להיות בטל ברוב. אמר לו רבי אבא, הסיבה שהקצת מים והמלח לא בטלים בעיסה, כי הרי אם אדם שנתערב לו קו חיטין ששייכים אליו, בעשרה קבין חיטים של חברו, האם בעל העשרה חיטים יכול לומר לבעל החיטה אחת, זהו, הקו חיטה שלך בטל ברוב של העשרה קבין חיטים שלי? וכי אפשר לעשות דבר כזה? יאכל הלה וחדי וישמח שרווח עוד קו שלו שלו? ודאי שלא. אז אם כן, אותו דבר גם כאן. מה זאת אומרת שהמים והמלח יהיו בטלים בעיסה? המים והמלח שייכים לאישה אחת, והעיסה שייכת לאישה אחרת. וכי האישה שהיא בעלת המים והמלח מוותרת על השווי הממוני, על החוב הממוני הזה? ודאי שלא. מתכוונת שאחרי יום טוב, השכנה תחזיר לה מים ומלח אחרים במקום. אז אם כן, זה הסיבה שהמים והמלח לא בטלים, כי זה שייך למי שהיא אחרת. אחי חואלי, האמוראים צחקו, לא קיבלו את הדברים האלה. תכף הגמרא גם תסביר למה. אמר לו, אז רבי אבא שאל אותם, מה אתם מחייכים? גולתי חושק לי? לקחתי ממכם את המלבוש החשוב שלכם? מה שייך פה לצחוק? עדו רכיחו עליהם, צחקו שוב. כמובן שיש פה סודות גדולים מאוד, מה בדיוק הכוונה, למה הוא ביקש שלא יצחקו, ולמה בסוף הם כן צחקו. אבל אנחנו נתייחס לעיקר הדברים, שלפי חכמי ארץ ישראל, המעט מים ותבלין צריכים להיות, ומלח צריכים להיות בטלים, או התבלין צריך להיות בטל בעיסה או בתבשיל, ולא צריך להתחשב בכלל בזאת שהביאה את המים והמלח, או בזאת שהביאה את התבלין. לעומת זאת רבי אבא אמר, מה פתאום זה לא בטל? אמר רב הושעיה, אני יכול להבין למה חכמי ארץ ישראל לא קיבלו את התשובה של רבי אבא. שפיר אבוד דאחיכו עלי, טוב הם עשו שהם חייכו ולא קיבלו את הדברים שענה רבי אבא. מה אומר רבי אבא? אם מתערב קו חיטים של אחד בעשרה קבין של חיטים של חברו, הקו הזה לא בטל? מה היה התערובת? חיטים בחיטים? זה נקרא מין במינו? בדיני תערובת יש כלל. כשמתערבב מין אחד בשאינו מינו, בסוג אחר של דבר, נאמר חיטים בסעורים, אז זה בטל ברוב לפי כל הדעות. אבל כשמתערבב מין במינו, כמו כאן שזה חיטים בחיטים, יש ויכוח. לפי דעתו של רבי יהודה, מסכת מנחות דף כ"ג, מין במינו לא בטל, לא בטל. אבל חכמים אומרים שזה כן בטל ברוב. אז אם כן, אומר רב הושעיה, מה התכוון כאן רבי אבא לומר? למה התבלין, נאמר, לא בטל בתבשיל, כי זה מין במינו? איך זה מין במינו? תבלין זה משהו אחד ותבשיל זה משהו אחר? אז תוספות בדף למתת עמוד א', דיבור המתחיל משום, מסביר אחד הפירושים, שמכיוון שהתבשיל צריך תבלין, אז זה נחשב מין במינו. העיסה צריכה מים, זה נחשב מין במינו. אם כן, מכיוון שזה מין במינו, לכן זה לא בטל, ובשביל זה מביא רבי אבא דוגמה של חיטים בחיטים, מין במינו. מה ישנה חיטים בסעורים דלא כאמר לו? למה רבי אבא לא הביא, הרי שנתערב קו חיטים שלו, בעשרה קבין סעורים של חברו? שאז אנחנו אומרים שזה לא בטל, יוכל עליו אחד, יוכל ההוא וישמח, זה של הסעורים יוכל את הסעורים, את העשרה קבין של סעורים ועוד קו של חיטים וישמח, מה פתאום? למה הוא לא אמר את זה? דאבה לימין בשאינו מינו, כי זה תערובת של חיטים בתוך רוב של סעורים, ומין בשאינו מינו באמת בטיל. באמת הוא יכול לאכול ולשמוח, כי הקו חיטים בטל בעשרה קבין של הסעורים. מה כן, הוא יצטרך לשלם על הקו חיטים, אבל זה בטל, החיטים בטלים בסעורים, הוא לא צריך להחזיר את אותם החיטים. למה? מין בשאינו מינו בטל. אבל לעומת זאת, במשנה שלנו, שזה תבשיל עם תבלין, שזה נחשב מין במינו, או עיסה ומים ומלח, שזה נחשב מין במינו, זה לא בטל. לכן אומר רבי אבא, לחכמי ארץ ישראל, מה אתם מתפלאים למה זה לא בטל? כי זה מין במינו, כך הבין רב הושעיה. אבל דוחה את זה רב הושעיה. אולי זה הסיבה שצחקו חכמי ארץ ישראל. מי אמר לך שמין במינו לא בטל? זה דעתו של רבי יהודה. נעידי לרבי יהודה, באמת מין במינו לא בטיל. ובאמת לפי זה מובן, למה המים והמלח לא בטלים בעיסה? אבל לרבנן, שהם הרוב, לא בטל ברוב, הלכה כמו הרוב, הם סוברים שגם מין במינו מבטל בטיל, אז התבלין צריך להיות בטל בתבשיל, המים והמלח צריכים להיות בטלים בעיסה. למה בעלת המים או המלח צריכה להיות נוכחת כאן, וצריך להתחשב בה לאן אפשר לטלטל את התבשיל? למה זה לא נחשב שזה יהיה בטל בעיסה או בתבשיל? אז אם כן, בעצם רב הושעיה מצדיק את חכמי ארץ ישראל, שהמיעוט של התבלין צריך להיות בטל בתבשיל. אמר לי רב ספרא, לרב הושעיה, בוא אני אעמיד את התשובה שאמר רבי אבא לחכמי ארץ ישראל. למה זה בכל זאת לא אמור להיות בטל? הוא אומר לו את זה בצורה כזאת. משה, רש"י כאן מבאר, שהוא נשבע בכבודו של משה רבנו. וכי שפיר כאמרת? וכי טוב אתה אומר כשאתה מצדיק את חכמי ארץ ישראל, שלא מבינים למה התבלין לא בטל בתבשיל? אתה משווה בכלל בין תערובת של איסור והיתר, נאמר, יש לי פה חיטה של איסור עם עשרה חיטים של היתר, שהאיסור בטל בהיתר, לבין דיני ממונות. מה זאת אומרת בטל? אתה יכול להסביר למה זאת אומרת בטל? אחד יש לו ארנק מלא בשטרות של 200. נפל שם שטר אחד של 200 של חברו. מה תגיד, שזה יהיה בטל ברוב? וגם ה-200 הזה יהיה לבעל הרוב? מה פתאום? כאן, כשאתה מדבר על התבלין, שאתה אומר שהוא צריך להיות בטל בתבשיל, הרי התבלין זה של אישה אחת, והתבשיל זה של אישה אחרת, ובעלת התבלין מתכוונת לטבוע, שיחזירו לה את בעד התבלין במוצאי יום טוב. זה דיני ממונות, מה שייך פה דיני ביטול, מה אתה מערבב פה את המטבח עם הבית הדין? הוא מביא את זה בהמחשה כזאת. ולא שמיע להו, האם חכמי ארץ ישראל שדחו את דבריו של רבי אבא על הסף, צחקו עליו, או אתה רב, או שיה שמסכים איתם, כי לא שמעת. הדה אמר רבי חייא כתוספה, שאמרת דברים משמי דרב. יש הלכה, אחת שלמשל מוכר פיצוחים. בתוך הפיצוחים יש את הפסולת שבדרך כלל מעורבבת עם הפיצוחים. אדם מוכר פירות, ויחד עם הפירות מעורבים גם קצת פסולת, כמה עלים, כמה ענפים, זה ככה דרכו של עולם. כששמים את הפיצוחים על המשקל, אומרים לך 100 גרם, 7 שקל ו-80 אגורות. אתה שם פיצוחים על המשקל, 100 גרם, משלם את הסכום הנקוב. אבל אתה יודע שבתוך הפיצוחים גם כן יש פסולת? בסדר. אתה לוקח את זה בחשבון. אם יגיע ילד, או ילד מבוגר, אל המקום של הפיצוחים, ויוריד את הענפים משם, יוריד את הפסולת, הוא לא עשה טובה לבעל הפיצוחים, למוכר של הפיצוחים. למה? כי בעצם המחיר של הפיצוחים לא משתנה בגלל שהוציאו את הפסולת, כי יש מחיר קבוע בשוק, שכולל גם את הפסולת. בפרט שפה הוא לא יכול להגיד שזה פיצוחים נקיים לגמרי, כי יכול להיות שחלק מהפסולת הוא עדיין נשאיר. רק מה, כמה גרגירים של פסולת הוא הוציא? הוא הפסיד לבעל הפיצוחים. אותו דבר אם הוא עושה את זה בפירות, הוא מפסיד לבעל הפירות שמוכר. הוא מביא למשל, יש גורן של חיטים שמורבב בזה אבנים, שזה גם כן דרך למכור עם האבנים. הבורר צרורות אבנים מתוך גורנו של מלא חיטים של חברו. ודאי שהוא יהיה חייב לשלם לו את המידה שהוא החסיר ממנו. נאמר, החסיר ממנו קילו מתוך טון, צריך לשלם לו את הקילו הזה. הרי אבל זה קילו של אבנים. כן, אבל אני הייתי מקבל על זה כסף, כי ככה הדרך של המסחר. אנשים יודעים שמשלמים על תערובת שיש בפנים גם קצת צרורות. למשל, אנשים ישלמו לי פחות בגללך. על מה? שאנחנו אומרים, רואים שאנחנו אומרים, קילה, הכוונה מידה, חסרי. היה לו פה כך וכך, הוא החסיר לו מהמידה. הוא צריך להשלים את זה. עכשיו, האבנים, מה זה אבנים? הם לא שווים. אבל בכל זאת, הם לא בטלים. צריך לשלם על האבנים האלה. אתה רואה שדין ממון חמור יותר מאיסור ויתר. אני לא אומר שדבר פחות בטל. אפילו שהוא פחות, עדיין יש לו חשיבות. החנמי, אותו דבר נאמר גם במים ומלח של עיסה, או בתבלין של תבשיל, שאפילו שהם מועטים, אבל הם שווים, קילה חסרי, הוא יחסיר ממנו מידה. זה לא בטל, אין דבר כזה. בדיני איסור ויתר יש ביטול ברוב, שהמועט הלא חשוב בטל ברוב החשוב. אבל דין ממון, הרי לפי מה אנחנו הולכים תחומים? לדעת כמה אפשר ללכת וכמה אפשר להוציא את הכלי, כרגלי מי? כרגלי מי, שזה, מי שבא על, בעלים של אותו דבר, מי שהכלי שלו. זה פה עניין של דיני ממונות. דיני ממונות, אין דבר כזה שדבר מועט תהיה בטל ברוב. אז אם ככה, רב ספרה מעמיד כמו דעתו של רבי אבא, שהמעט תבלין לא בטל ברוב התבשיל, ובשביל זה צריך ללכת רק תחום שגם בעל התבשיל וגם בעל התבלין יכול ללכת. אמר לי אביי, עכשיו אביי, אולי הוא ממלא מקום של רב הושעיה, הוא מעמיד כדברי חכמי ארץ ישראל. הוא בא לומר באמת שהתבלין כן צריך להיות בטל. בתבשיל. מה אתה אומר? שיש כאן השוואה, שמכיוון שמדברים פה על דיני ממונות, כשאתה מדבר על, על תבלין ששמה בתבשיל, אתה צריך להשוות את זה לדיני ממונות, לצרורות שנמצאים בחיטים. ולכן זה לא בטל. מה אתה משווה? הרי כשהגיע פה בן אדם, החסיר, הוציא את הפסולת, מה שנתנו דוגמה יותר מצויה, הוא הוציא את הענפים, הוא הוציא קצת פסולת, קצת מלח מהפיצוחים. עכשיו, הבעל הפיצוחים מפסיד כשהוא מוכר מהפיצוחים האלה, כי במידה הוא היה יכול לתת לאנשים קצת מלח, קצת ענפים קטנים, קליפות, ביחד עם, עם הפיצוחים, ובגלל שהוא ניקה והחסיר את זה, הוא מפסיד את המידה הזו. הרי שם בעל הפיצוחים, בגלל שהוא מפסיד כסף, הוא הולך לתבוע את זה שהוציא ממנו, איזה שפינה את הצרורות מתוך החיטים, או זה שפינה את הפסולת מתוך הפיצוחים או מהפירות. לעומת זאת, זאת שנתנה תבשיל, שנתנה תבלין לתבשיל, ביום טוב היא לא הולך לתבוע ממנה את התבלין, רק אחרי יום טוב. אז ביום טוב עצמו זה ממון שאין לו תובעים, ובמוצאי יום טוב זה כבר לא מעניין אותנו האם התבלין הזה שייך לבעלת התבלין, לא שייך לבעלת התבלין, כי אז כבר אין את הדיני תחומין. וחילושן אלי למר בן ממון שיש לו תובעין, ההוא שהוציא פסולת מתוך התבועה, והוא הפסיד את בעל התבועה, ולכן הוא לא יהיה בטל, כי בעל התבועה בוער כאש, מה זאת אומרת הפסדת? תחזיר. למה הפסדת לי? תחזיר לי. אתה רוצה להשוות את זה לדין של המשנה שהיא נתנה לתבלין, קחי את זה, נדבר במוצאי יום טוב אחרי ההבדלה, על כוס קפה. כל היום טוב היא שכחה לגמרי מהתבלין. היא לא טובעת מבעלת התבשיל שתחזיר לה את התבלין ביום טוב. אז אתה משווה את זה לממון שאין לו תובעין, אז מה? אבל אם יעבור שבוע והיא לא תחזיר לה תבלין, בעלת התבשיל, אז היא תיחס עליה אולי בבית. אולי חס ושלום לא תיחס, כן, אסור לחוס, אבל היא כן תבוא לשלוח את הילדים להזכיר לה, כן, אנחנו צריכים את התבלין הזה, מתי אתם מחזירים וכולי. אם זה כאלה מקרים של שהתבלין הזה יקר, יכול להיות תבלינים יקרים לפעמים גם, כן? אז אם כן, זה דבר שרק אחרי יום טוב לה יהיה תובעין, אבל אז זה כבר לא משמעותי התביעה. כי אז כבר זה לא שייך דיני תחומין שכעת אנחנו עוסקים בהם. אבל ביום טוב עצמו, העניין של התבלין הוא ממון שאין בו תובעים. אז למה באמת שלא יהיה בטל המיעוט של התבלין ברוב התבשיל? אמר לי רב ספרה, לאביי, הוא רוצה להעמיד את דברי רבי אבא, שהתבלין לא בטל בתבשיל. אמר לו, מה המשמעות? האם יש לה ממון תובעים או שאין לה ממון תובעים? מה זה משנה אם יש מי שתובע את הממון או שאין מי שתובע את הממון? אם הממון הוא בבעלות של מישהו אחר, אז זה נחשב בעלות של מישהו אחר, גם אם יש תובעים וגם אם אין תובעים. הוא מוכיח את זה. ולתעמיך, אתה אומר שרק ממון שיש מישהו שתובע ודורש אותו, שיחזירו לו, רק זה לא בטל. אבל אם אין לו תובעין, כמו כאן תבלין, שאף אחד לא תובע, שיחזירו לו תבלין ביום טוב, אז הוא כן יהיה בטל. אני אתן לך דוגמה שתראה שאין שום הבדל בין אם יש תובעין לאין תובעין. אנחנו נעבור לנושא, ובסופו של דבר, מהנושא הזה, התברר לנו שאין הבדל בין ממון שיש לו תובעין לממון שאין לו תובעין. ואז יהיה קשה על דבריו של אביי שאמר שיש כן הבדל, וממון שיש לו תובעים לא בטל, ואם אין לו תובעים הוא כן בטל. כאן הגמרא עוברת לנושא של ביטול דבר שהוא טמא בדבר שהוא טהור. אנחנו יודעים ש בעל חי טהור, טהור הכוונה שמותר באכילה, בהמה חיה שמותרים באכילה, אם הם נשחטו שחיטה כשרה, ודאי שהם טהורים. אבל אם הם נשחטו שחיטה לא כשרה, שהם מתו מעצמם, אז הם נקראים נבלה, ונבלה מטמאה. עכשיו, יש תערובת של נבלה בבשר כשר. האם הנבלה בטלה או לא? או להפך, כשיש תערובת של בשר כשר בבשר נבלה. האם הבשר הכשר בטל בבשר הנבלה לעניין תומה וטהרה כמובן? האם אנחנו אומרים, היה כאן רוב, כמות גדולה של בשר נבלה, ונפל מיעוט של בשר שחוטה. האם הוא בטל בבשר הנבלה? ואז נגיד שוודאי מי שיגע בכל חלק בשר כאן הוא נטמע, גם אם הוא נגע בבשר השחוטה, בתומת נבלה, או שנאמר לא. יש כאן רק ספק, תומה. וכן להפך, כשבשר נבלה מועט התערבב בתערובת של בשר השחוטה, האם אני אומר שהנבלה בטלה ברוב בשר השחוטה, ואז כל חתיכת בשר שיגעו בה לא נטמעים, כי אנחנו תולים שזה בשר השחוטה, הנבלה בטלה ברוב, או לא. כל חתיכת בשר שיגעו בה, יש ספק, אולי זה בשר הנבלה, וזה לא בטל ברוב, והבן אדם ספק יהיה טמא. אמר רב חיסדא, הדברים האלה נאמרו לפי דעתו של רבי יהודה, שמין במינו לא בטל. בכל זאת, יש מקרים שזה כן יהיה בטל. כזית של בשר נבלה שהתערבב בהרבה כזיתים של בשר שחוטה, הבשר של הנבלה בטלה ברוב הבשר של השחוטה. אם אדם ייגע באחד מהחתיכות בשר, הוא בוודאי טהור. לא מסתפקים אולי הוא נגע בכזית בשר נבלה, ואז הוא נטמע, אלא בוודאי שהוא טהור. למה? כי הבשר נבלה בטל ברוב. מה הסיבה? הרי זה תערובת מין במינו. מה זה בשר נבלה, בשר שחוטה? אתה מדבר איתי בשמות. זה בשר שור. אותו בשר, זה נראה בדיוק אותו דבר. זה שור שנשחט שחיטה כשרה, זה שור שנשחט שחיטת נבלה. זה שתי חתיכות בשר. מין במינו זה לכאורה. אז למה אתה אומר שהוא בטל? למה בשר הנבלה בטל ברוב בשר השחוטה, והתערובת לא מטמא אפילו לא מספק? לפי שזה נחשב מין בשאינו מינו. למה זה נחשב מין בשאינו מינו שזה בטל? שהרי אי אפשר לבשר השחוטה שתתעמק ותעשה כבשר נבלה. בשר שחוטה לעולם לא יהיה נבלה, זה לעולם לא יתעמת תומת נבלה. כמובן. אז לכן זה מין בשאינו מינו וזה בטל. אבל מקרה הפוך, היה כאן רוב בשר נבלה ונפל פה כזית אחד של בשר שחוטה. היא אינה בטלה בבשר הנבלה ולכן מי שיגע בתערובת הוא לא יהיה תמי ודאי תומת נבלה. הוא יהיה תמי ספק כי יכול להיות שהוא נגע בבשר השחוטה. למה באמת בשר השחוטה לא בטל בבשר הנבלה? מכיוון שזה נחשב מין במינו. לפי שאפשר לנבלה שתעשה שחוטה. כי הנבלה היא טמאה תומת נבלה רק כל זמן שהיא ראויה לאכילה. ברגע שהיא תרכיב, יורד ממנה תומת נבלה והיא הופכת להיות טהורה כמו בשר השחוטה וזה יהיה, ולכן זה נחשב מין במינו. מין במינו לפי רבי יהודה לא בטל. אחרי שהבאנו את הדין הזה שהכזית נבלה בטל ברוב בשר השחוטה, פונה רב ספרה ושואל את אביי, וכי גם כאן, אחי נמי, אתה תרצה לומר שיש משמעות האם יש תובעים שבאים לטבוע את בשר הנבלה, רוצים לתת להכיר את זה לכלבים או לגר, ואז תגיד שהבשר הנבלה לא יהיה בטל ברוב בשר השחוטה, דחיית לבעלים לא בטלה, ודאי שבטלה, מה המשמעות אם יש תובעים או אין תובעים? אז אם כן אותו דבר, מה אתה רואה? שאם יש דין ביטול, אז בין אם יש תובעים, בין אם אין תובעים, זה בטל. אבל אם אין דין ביטול, אז גם אם אין תובעים, זה לא יהיה בטל. אז לגבי תבלין בתבשיל, גם אם בעלת התבלין לא תובעת עכשיו ביום טוב שיחזירו לה את התבלין, אבל מכיוון שזה שייך לבעלים אחרים, זה לא בטל בתערובת של התבשיל. וכי תימה, האם תרצה לומר, מי אמר שנבלה באמת תהיה בטלה בתערובת של השחוטה, אפילו אם הנבלה היא שייכת לבעלים אחרים? אולי נאמר אחי נמי, שזה רק מתי בשר נבלה בטל בשחוטה, זה רק אם אין לה בעלים ואין לה טובים. אבל זה לא נכון. הרי התניא, אמר רבי יוחנן בן נורי, חפצי הפקר שאין להם בעלים, אין להם תובעים, בכל זאת הם קונים שביתה. אם יש חפץ של הפקר באיזשהו מקום, שעומד, אין לו בעלים, איפה שהוא היה בכניסת יום טוב, מוטל טלטל אותו 2,000 אמה לכל צד. נחשב כאילו הוא בעלים של עצמו, אפילו שהוא הפקר, לאף אחד לא תובע אותו. ואף על פי שאין להם בעלים, דומים כמי שיש להם בעלים. אתה רואה מפה שגם ממון שאין לו בעלים, הוא חשוב ממון. אז אותו דבר, במשנה שלנו, מכיוון שהמים, המלח, הם שייכים לאישה אחרת, לשכנה, אז זה לא בטל בתערובת של האישה. התבלין שייך לשכנה, זה לא בטל בתערובת של התבשיל. לכן, בא רבי אבא לומר, קו חיטים שלו לא יהיה בטל בעשרה קבים חיטים של חברו, כי יש פה דין של בעלות, וזה בעלות אחרת, זה לא בטל. אמר לי, אז אבא יענה לרב ספרה, אני אסביר לך למה חכמי ארץ ישראל גיחכו על התשובה הזאת, והם עדיין חושבים שהמעט תבלין צריך להיות בטל ברוב התבשיל. מקמדמית איסורה לממונה, וכי אתה מדמה כאן איסור ויתר לדיני ממון, הרי אני לא בא לומר לך שמכיוון שהתבלין שמו אותו ברוב התבשיל, אז לא צריך לשלם לבעלת התבלין על התבלין שלה. בוודאי שבמוצאי יום אתה תצטרכו לשלם לה. אני מדבר כרגע על דיני איסור ויתר, על דיני תחומים. איסורה בטיל. ממונה לא בטיל. פה מדברים על דיני איסור. דיני תחומין זה דיני איסור. לפי דעתו של אביי, לפי חכמי ארץ ישראל. האם מותר ללכת יותר מאלפיים אמה? האם אסור ללכת יותר מאלפיים אמה? לעניין זה, ודאי שמיעוט בטל ברוב. אז למה באמת התבשיל שיש בו תבלין של מישהי אחרת, מותר לקחת אותו רק למקום ששניהם יכולים ללכת. גם בעלת התבלין וגם בעלת התבשיל. מבאר את הגמרא באמת וטעם המאי. באמת שאלה טובה. חכמי ארץ ישראל היה להם קושייה, ורבי אבא נסה לענות להם תשובה. והוא לשיטתו, באמת התשובה שלו היא תשובה טובה. כי הוא סובר שדיני תחומין זה כן דיני ממון. זה האם זה בבעלותו. זאת אומרת ככה, אם אתה אומר שזה חפץ שלו, לכן אפשר ללכת איתו לפי התחום שלו. זאת אומרת, העניין של תחומין זה עניין של ממון, זה הולך לפי הממון של האדם לפי דעתו של רבי אבא. לכן זה לעולם לא יהיה בטל. אבל לעומת זאת, אביי, ולכאורה חכמי ארץ ישראל, הם סוברים שדיני תחומין זה דיני איסור ויתר, כך צריך לבאר, לכאורה. ואם ככה, המיעוט צריך להיות בטל ברוב. למה באמת בעלת התבלין משפיעה? איפה אפשר לקחת את התבשיל? למה התבלין לא בטל ברוב? בטעם המים, מביאה הגמרא על זה כמה תירוצים. תירוץ ראשון, הבעיה עצמו מתרץ. הבעיה, מה? גזרה שמא פעם אחרת תעשה איסה בשותפות, והיא תזכור מהפעם הקודמת שכשהיא לקחה רק מים ומלח מהשכנה, היא הייתה יכולה לקחת את האיסה לאן שהיא רוצה לפי התחום של עצמה. לא הייתה צריכה להתחשב בתחום של השכנה שהביאה לה את המים ואת המלח. אז כשהיא תעשה איסה בשותפות עם השכנה, שאז בוודאי שצריך להתחשב בתחום של השכנה, גם אז היא לא תתחשב, כי היא תהיה רגילה שלא מתחשבים. לכן גזרו שגם כשהיא הביאה רק מים ומלח, מכיוון שיש פה איזושהי שותפות הכי קטנה, כבר צריך להתחשב בה לעניין תחומים. תירוץ שני, רבה אמר, אתה משווה סתם ככה מיעוט שבטל ברוב לתבלין, שנותן טעם בתבשיל? הרי תבלין לטעם האבידי, הוא מוסיף טעם בתבשיל. וטעם הלא בטיל הוא זה שמתקן את כל התבשיל. והוא העיקר, בוודאי שהוא לא בטל. ורב אשי אמר, הסבר שלישי למה התבלין לא בטל בתבשיל, למה המים והמלח לא בטלים בעיסה. משום דאב אלי דבר שיש לו מתירים. הרי אפשר לאכול את העיסה עם המים והמלח בתוך התחום של שניהם. גם של בעלת העיסה וגם של בעלת המים והמלח. אתה רוצה להוציא את זה מחוץ לתחום? במוצאי יום טוב, תוכלו להוציא את זה גם מחוץ לתחום של שניהם. תוכלו לקחת את זה לאלף אמה. מה זה אלף אמה? 10,000 אמה. מוצאי יום טוב, ודאי שתוכלו. אז מכיוון שזה דבר שיש לו מתירין, יש כלל. כל דבר שיש לו אפשרות שהוא יהיה מותר גם בלי לבטל את המיעוט ברוב, כל דבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לא בטיל. חכמים החמירו, אל תאכל את, את המאכל הזה, שיש עליו ספק איסור. תמתין שיהיה מותר לגמרי ואז תאכל ממנו. ביתר. למדנו במשנה שאם באים לעשות עיסה ולוקחים מים ומלח משכנים, אז מותר לקחת את העיסה עם המים והמלח רק למקום שגם בעלת העיסה וגם בעלת המים והמלח יכולים ללכת שם ביום טוב. רבי יהודה פותר במים. הוא אומר שזאת שהביאה את המים, אין לה השפעה לעניין התחומים של העיסה. דייק את הגמרא, מים אין. מים לא ניכרים בעיסה, לכן לא צריך להתחשב בתחום של בעל המים, בעלת המים. אלא רק בבעלות בעלת הקמח. אבל מלח, רבי יהודה לא פותר. די, נו, אם שכנה אחת הביאה מלח, והשכנה אחרת עשתה את כל העיסה, רבי יהודה יודע שמותר לקחת את העיסה רק למקום שבו גם בעלת המלח וגם בעלת העיסה יכולים ללכת ביום טוב. למה? הרי המלח גם כן לא ניכר בעיסה. והתניא, רבי יהודה עצמו אומר, בין מים ובין מלח בטלים בין בעיסה ובין בקדרה. לכאורה זה סותר את המשנה. תרצה כמו זה לא סותר, תלוי איזה סוג מלח. אם זה באמת מלח שלא ניכר, הוא בטל. אבל אם זה מלח שכן ניכר, הוא לא בטל. דו קשי, מה שהברייתא אומרת שמלח בטלה בתבשיל ולא מתחשבים בבעלת המלח, מדובר במלח סדומית, שזה מאוד דק. למה נוטלים מים אחרונים אחרי שאוכלים סעודה? כשאוכלים סעודה, הרי צריך לטבול את הלחם במלח. ובמלח יש בדרך כלל קצת מלח סדומית, שהיא מסוכנת, הייתה מסוכנת בכל אופן בזמנם, שאסור להכניס אצבע שיש במלח סדומית לתוך עין, שזה יכול חלילה לגרום לחוסר ראייה. אז אתה רואה מפה שהמלח סדומית הוא לא ניכר. לכן צריך לשטוף את היד, כי אם זה היה ניכר, לא צריך לשטוף את היד, צריך לנער את האצבע מהמלח סדומית. מלח סדומית זה דבר לא ניכר, דק מאוד. לכן, אם אחת הביאה מלח סדומית ותתרבב בעיסה, זה לא ניכר, אז לא צריך ללכת לפי התחום שלה. מה שכתוב במשנה, שמדויק בדבריו של רבי יהודה, שהמלח לא בטל, מדובר במלח גס, ממקום שנקרא איסטרוקנית, שהוא ניכר ולכן לא בטל. שואלת הגמרא והתניא, רבי יהודה אומר, מים ומלח בטלים בעיסה. למה? כי המים והמלח לא ניכרים בעיסה, לכן לא צריך להתחשב בבעלת המים והמלח, אלא רק בבעלת העיסה, לגבי טלטול, לגבי לקחת את זה מחוץ, לאיזה תחום לקחת את זה. אבל, ואין בטלים בקדרה מפני רוטבה. אם יש כאן תבשיל שיש בו הרבה רוטב, אז המים לא בטלים בתבשיל. כי המים ניכרים, במשנה שלנו לכאורה רבי יהודה לא מחלק בין מים בתבשיל שיש בו רוטב לבין מים בתבשיל שאין בו רוטב. הוא תמיד אומר לכאורה שהמים בטלים. עונה הגמרא, בוודאי שהוא מחלק, לא קשיא. מתי המים בטלים בקדרה? זה בתבשיל עבה, שאז המים לא ניכרים בתבשיל. בברייתא שכתוב שהמים, זה שהביא את המים צריך להתחשב בו גם כן, מותר לטלטל את התבשיל רק למקום שגם הוא יכול ללכת. מדובר פה בתבשיל שיש בו בלילה רכה, שיש בו הרבה רוטב והמים ניכרים, אז המים באמת לא בטלים, ועד כאן דף למד חטא.